וידע יואב בן צרויה כי לב המלך עליו שלום. וישלח יואב תקועה, ויקח משם אישה חכמה. ואומר אליי, תבלינה ולבשינה בגדי אבל, ואל תסוכי שמן, והיית כאישה זה ימים רבים מתאבלת על מת. ובאת אל המלך ודיברת אליו כדבר הזה, וישם יואב את הדברים בפיה. ותאמר האישה התקועית אל המלך, ותיפול על פיה ארצה ותשתחו. ותאמר הושיע המלך. ואומר לה המלך, מה לך? ותאמר, אבל אישה אלמנה אני, וימות אישי, ושפתך שתי בנים, וינצו שניהם בשדה, ואין מציל ביניהם. ויקוע אחד את האחד, וימת אותו. והנה קמה כל המשפחה על שפחתך, ואמרו, תני את המכה, אחיו, ונמיתהו, ותשכיב. אשר הרג ונשמיד אדם את היורש וחיבו את גחלתי אשר נשארה לבלתי שים לי אישי שם ושרית על פני אדמה. לא מלך אל האישה לכי לביתך ואני אסווה עלייך. תום האישה התקועית אל המלך, עליי אדוני המלך האבון ועל בית אבי והמלך תכיסאו נקי. לא מלך המדבר אלייך ואבטו אליי ולא אוסיף עוד לגעת בך. ותאמר אזכור נא המלך את אדוני אלוהיך מרבת כואל אדם נשחט ולא ישמידו את בני. ויאמר לך אדוני מפה מסערת בניך ארצה. ותאמר האישה, תדבר נא שפחתך אל אדוני המלך דבר, ויאמר דברי. ותאמר האישה, ולמה חשבת כזאת על עם אלוהים? ומדבר המלך הדבר הזה כאשם לבלתי השיב המלך את נדחו. כמות נמות וכמים הניגרים ארצה אשר לא יאספו, ולא יישא אלוהים נפש, וחשב מחשבות, לבלתי ידח ממנו נידח. ואת אשר באתי לדבר אל המלך אדוני את הדבר הזה, כי יראוני העם. ותאמר שפחתך, דברנה אל המלך, אולי יעשה המלך את דבר עמתו. כי ישמע המלך להציל את עמתו מכף האיש, להשמיד אותי ובני יחד מלחרת אלוהים. ותאמר שפחתך, אין הדבר אדוני המלך למנוחה, כי כמלך האלוהים, כן אדוני המלך לשמוע הטוב והרע, ואדוני אלוהיך יהיה עמך. ויען המלך ואומר לאישה, אל נא תחכדי ממני דבר אשר אנוכי שואל אותך. ותאמר אישה, ידבר נא אדוני המלך. ויאמר המלך, היד יואב איתך בכל זאת. מתן האישה ותאמר כן נפשך אדוני המלך עם איש להמין ולהסמיל מכל אשר דיבר אדוני המלך כי עבדך יואב וציווני ושם בפי שפחתך את כל הדברים האלה ובעבור סבב את מה הדבר עשה עבדך יואב את הדבר הזה ואדוני חכם כחוכמת מלאך האלוהים לדעת את כל אשר בארץ ואומר מלך אל יואב הננה עשית את הדבר הזה ולך השב את הנער את אבשלום ניפול יואב אל פניו ארצה וישתחו וימרך את המלך היום יואב היום ידע עבדך כי מצאתי חן בעיניך אדוני המלך אשר עשה המלך את דבר עבדו עבדך ויקום יואב וילך קשורה ויבא את אבשלום ירושלים ויום המלך יסוב אל ביתו ופני לא יראה ויסוב אבשלום ביתו ופני המלך לא ראה וכאב שלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד מכף רגלו ועד קודקודו לא היה בו מום וגלחו את ראשו היה מקץ ימים לימים, אשר יגלח כי חבד עליו וגילחו, ושקל את צער ראשו 200 שקלים באבן המלך. ויוולדו לאבשלום שלושה בנים ובת אחת ושמה תמר, היא הייתה אישה יפת מראה. וישב אבשלום בירושלים שנתיים ימים ופני המלך לא ראה. ושלח אבשלום אל יואב לשלוח אותו אל המלך, ולא אבא לבוא אליו. ושלח עוד שנית, ולא אבא לבוא. ואמר לב אדם, ורוך חלקת יואב את אל ידי, ולא שם שעורים. לכו והציטוע באש. ויציתו עבדי אבשלום את החלקה באש. ויקום יואב ויבוא אליו שלום הביתה ואומר אליו, למה הציתו עבדיך את החלקה אשר לי באש? ואומר אבשלום אל יואב, הנה שלחתי אליך למור בוא הנה, ואשלחה אותך אל המלך למור, למה באתי מגשור? טוב לי עוד אני שם, ואתה אראה פני המלך, אם יש בי אבון, והם איתני. ויבוא אליו אל המלך ויגד לו, ויקרא אליו שלום ויבוא אל המלך וישתחו לו על אפיו ארצה לפני המלך, וישת המלך אבשלום. כן, יואב יודע שלב המלך עליו שלום. כן, בסוף הפרק הקודם, ותיכל דוד המלך לצאת אליו שלום, כי ניחם על אמנון כמת. כן, יש פה געגועים, פירה של לשון השתוקקות, כיסופים של דוד אליו שלום. דוד יש לו כנראה איזושהי חיבה, מוגדרת פה כתאווה, ברשי וברדק, תאווה אל אבשלום. יש לו משיכה מאוד חזקה. יש משהו באבשלום שמאוד מאוד מושך את ליבו של דוד, ולא רק את ליבו של דוד, אנחנו רואים שיואב מאוד כאיש מלכותי, כאיש שהמלכות נמצאת באחריותו, מובן לאומי, ביטחוני, הוא גם מזהה שנוכחותו של אבשלום פה חסרה. אבשלום נצרח. משהו באבשלום, יש משהו באישיות שלו שנראה מאוד מאוד חיוני, מאוד חשוב, מאוד חסר. לב המלך על אבשלום. כן, זה קשור בליבו של המלך. בעצם עניינו של המלך. והשאלה היא איך לגרום למלך להבין את החיוניות של אבשלום, או לממש את החיוניות של אבשלום. כי זה לא פשוט. זה לא פשוט כי סוף סוף אבשלום חייב מיטה, ואסור לעשות איפה ואיפה, וכי בגלל שהוא בן של המלך, אז כלפיו הדין יהיה שונה, שפתאום על חטא רצח סולחים לו, וכי בגלל שהוא בן המלך, אז מותר לו להרוג, ומה עם דמו של אמנון, שגם הוא תובע את שלו? לא פשוט, ולכן יואב רוצה לבטא כלפי דוד, שבעצם החזרתו של אבשלום היא לא רק עניין אישי שלך דוד, שאתה בלבך לא מגלה, אבל בלבך פנימה מתגעגע מאוד אל אבשלום, העם כולו, העם, הציבור הרחב רואה בעין טובה, מחכה שתשיב את אבשלום. זה לא יתפס כדבר שהוא כמו איזה פרוטקציה מיוחדת לאבשלום שסולחים לו על רצח, אלא האומה על רבדיה דווקא העממיים רואה בהחזרת אבשלום הביתה בשורה טובה, משהו חשוב שאנחנו מאוד מאוד רוצים אותו. וזה דבר שצריך להבין, הוא נצטרך להבין לאט לאט יותר ויותר, מה יש בו באבשלום שמושכת על הלב של האנשים. אנחנו רואים את זה פה, שלב המלך על אבשלום, והאישה באה לדבר על העם, שהעם רוצה את אבשלום, ועד כדי כך שבפרק הבא אנחנו נראה ביטוי בפרק תתוור שאומר ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל. אבשלום מצליח לגנוב לבבות, משהו באבשלום תופס את הלבבות, לא רק של דוד, של כל העם, ופה של יואב בן צוריה. יואב בן צוריה, שר הביטחון, חשוב לו, הוא מבין שיש פה חשיבות לאומית ממלכתית במרגה ראשונה להחזרתו של אבשלום. ולשם כך הוא משתמש במשל, באמצעות האישה החכמה, שהמשל כולו מספר על שני אחים שרבו ביניהם בשדה, שזה משל לאמנון ואבשלום. אחד הרג את השני. למה הורג? הם רבו והינצו שניהם, הייתה פה איזה מריבה. ולפי הצדק והדין היה באמת נכון להרוג בגאולת דם את הרוצח, אבל מצד שני הרסת את המשפחה, ואומרת זה מה שנשאר לי. אין, אין, החיות, ההמשכיות של המשפחה, הנורמליות, המשך החיים פה יותר חזק מאשר עשיית הדין. יש פה אולי דין שצריך להרוג את הרוצח, אבל יש משהו יותר גדול מעשיית הדין, שלא להרוג את השם והשארית, לא לפגוע במשפחה, בשם, לא משהו כללי יותר מאשר עשיית הדין. המלך מסכים, כן, גם הוא מסכים שהיא צודקת, הוא פוסק את דינה, ואחרי שהיא מבדלת עוד פעם, עוד פעם, שהיא לא רק פוסק, אלא אומר, חי השם, אומר ביטוי כזה קיצוני, חי השם, דבר מאוד של שבועה, כן, אומר הרד"ק, רצתה שיוציא שבועה מפיו, רק אז, אחרי שהיא הוציאה מפיו, היא אומרת לו, למה חשבת כזאת, למה אלוקים? אתה עכשיו רוצה שנהרוג, אתה לא משיב לפה את אבשלום, כי בעצם אתה חושב שצריך להרוג אותו? מה פתאום? אתה תשיב אליו שלום, ותאמין לי, אף אחד לא רוצה להרוג אותו. ואף אחד לא יבוא בטענה למה לא הורגים אותו, ואף אחד לא יחשוב שצריך להרוג אותו. מה פתאום? למה? כי כולם מבינים שזה עניין של המשכיות המשפחה, לעשות שם ושארית, כן? לא להגיע למצב שידח ממנו נידח, לא להגיע למצב שהרחקה, כן, איזה הרחקה של אחד האחים, עד רבה, אנחנו רוצים שכולם, שהוא יחזור, כן? תאסוף אותו את בנך, אתה זקן, ותשיב אותו חזרה אליך לפה. מה עם זה שאמנון נהרג? פה יש פה כל מיני מפרשים, שיטות שונות איך להסביר, שזה שאתה תהרוג את אבשלום זה לא יחזיר לך את אמנון. ואמנון זה אולי עוד עניין, אולי השגחה רצתה שהוא ימות. עזוב, זה לא הנושא שלנו עכשיו, הנושא של אמנון. יותר חשוב לדאוג לשם ושארית, לדאוג להמשכיות בית המלוכה, וזה באמצעות השבתו של אבשלום. זה בעצם העצה של יואב, וכך באמת קורה אבשלום אחרי 3 שנים חוזר חזרה לירושלים. בשביל לעשות את כל הדבר הזה, יואב מחפש אישה חכמה. הוא שולח תקוע. למה תקוע? אומרים חז"ל שבתקוע היה הרבה שמן, זה תקוע גלילית. בתקוע גלילית יש הרבה שמן זית, ובתקוע גלילית, שזה בגליל העליון, אז השמן הוא סימן לחוכמה, ומי ששותה הרבה שמן זית, הוא נהיה חכם, ולכן הייתה שם אישה חכמה. אישה חכמה, זאת אומרת שהיא יודעת להתנסח יפה, יודעת לעשות הצגה, והמלך ישאל אותה, אז היא תדע תמיד לענות בתחכום ולענות בצורה שהיא משתמעת ככה, שהיא לא באה לדרוש אל המלך, אלא שהמלך לבד היא מפילה אותו, כאילו היא גורמת למלך להיכנס לתוך איזה מקום שהמלך חורץ את הדין. אישה חכמה, ובעצם הגיוס שלה, של האישה הזאת, זה בשביל לוודא, ולכן אבשלום יהיה הדמות המרכזית. הנושא הוא השם ושארית. יואב בעצם רוצה שאבשלום יהיה יורש העצם. יואב, ואולי גם רוב העם, העם רוצה את אבשלום. האישה הזאת היא מהעם, זה אישה. כן, דווקא מחוברים אישה. אישה זה הצד של העם, הצד הפשוט, הרגשי, הטבעי, שדואג להמשכיות. והנימה היא מאוד רגשית. היא מגיעה אל המלך. ותומר האישה תקועית אל המלך, ותיפול על הפה, ותומר הושיע המלך. מה זה ותומר ותומר? קודם כל היא מגיעה. אבל ההגעה שלה היא אמירה. כן, כך אומר התרגום. איך שהיא מגיעה, כבר איך שהיא מגיעה, עוד לפני שפתחת את הפה, זה כבר היא כבר אומרת המון. יש לה יכולת הבאה רגשית מאוד גדולה ליצור הרגשות, שעוד לפני שהיא מדברת, כבר נאמר פה משהו. והיא משתחווית, אומר הושיע המלך, והיא אומרת, אישה אלמנה, וימות אישי. לא ברור שאם את אלמנה, אז בעלך מת. למה אגיד את הדבר במילים בפעמיים? אלא שוב, אומרים מפרשים, זה ליצור התרגשות גדולה, וליצור תחושה. עכשיו הורגים, עומדים להרוג אותי, את בעלי עוד פעם מחדש, הורגים אותו עוד פעם, הרגו, הוא פעם מת, עכשיו שירגו את המן היחיד שלי, עכשיו הוא ימות עוד פעם. המון יצירת רגשות חזקות מאוד, יצירה, אווירה רגשית מאוד מאוד חזקה, חיבוד גחלתי, לא להשאיר שם ושארית, מבקשת שבועה, ומתחננת, ועוד פעם ועוד פעם. מהלך רגשי מאוד מאוד חזק, שבא לומר, פה הרגש הלאומי צריך להנחות. הרגש הלאומי הוא פה תובע, רוצה את השבתו של אבשלום. תקשיב לרגשות הלאומיים. האישה הזאת זה הרגשות הלאומיים. המילה המלך פה חוזרת המון בפרק הזה. דוד לא מופיע פה. זה מאוד מאפיין של הפרק. דוד לא נמצא. המלך, 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 לב המלך, 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 או במילים אחרות, הנושא הוא המלכות. הנושא הוא המלך. הנושא הוא לא אתה דוד בתור אבא של אבשלום, תחזיר את אבשלום, כי אתה אבא שלו. לא, לא, לא בגלל שאתה אבא שלו. כי אז באמת זה פרוטקציה, זה לא יפה. אתה תחזיר את אבשלום בתור מלך, אנחנו צריכים שתחזיר אותו. כי האומה רוצה את זה, כי זה את מטרת המלוכה, זה הרגשות הלאומיים רוצים את זה. למען המלכות, למען המלכות צריך להחזיר את אבשלום. לכן דוד, ברובד האישי, מאוד חשוב לו להדגיש, שהוא, אין לו עניין אישי באבשלום, זה לא עניין אישי. הוא אומר, יסוב אל ביתו ופנה לא יראה. אני לא אחזרת אותו בשבילי. אבא שמחזיר את הבן שלו, אז הוא בא אליו, מחבק אותו, חזר אחרי 3 שנים. לא. אז זה לא עניין אישי. אני באופן אישי, למרות שוודאי היו לו געגועים כאב לבנו, לא זאת, זה לא זה הנושא פה. חזרת אבשלום חזרה לכאן לא נעשתה כאב שמחזיר את בנו, אלא כשיקול מלכותי ממלכתי, שאבשלום חשוב וטוב שהוא יהיה פה, כחלק מהמלכות העכשווית והעתידית. לכן פני המלך לא רע. וחוזר בפסוק כ"ח, אבשלום בירושלים פני המלך לא רע. וגם בסוף הפרק קוראים אל אבשלום, ודוד מקפיד להופיע מול אבשלום לא כאבא שלו. ויבוא אל המלך, כן, אבשלום מגיע, ודוד מאוד חשוב להדגיש, אני מקבל את אבשלום כמלך, לא כאבא שלו. כן? זה חוזר בפסוק למד ב', לא, אבשלום אל יואב, הנה שלחת רמור בוינה ושלחה אותך אל מי. אני צריך להגיד אל אבי, אל אבא שלי. הרי בהמשך הספר הוא יגיד אבשלום בני, אבשלום בני, 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 אבשלום. אבל פה אין, זה לא מצד שהוא בן שלך. זה לא מצד שהוא בן שלך, זה רק מצד המלכות. ויבוא אל המלך וישתחו לו על הפיו ארצה, משתחווה כמלך, וישק המלך לאבשלום. וישק המלך, המפרשים עוסקים בנשיקה הזאת, אומר הרלב"ג, וישק המלך לא נשקו בפיו, ולזה הנשיקה נקשרת עם אות למד. כתוב וישק המלך לאבשלום, אז אומר שזה לא נשיקה. אומרים, ראיתי עוד מפרשים, שנשיקה בפה היא ביטוי של קרבה. ויש נשיקה שלא הייתה בשיטור של קרבה, אלא ביטוי של קיבלתי, של, כמו שמישהו דחתך ואתה מנשק אותו, שזה מבטא סמכותיות, משהו כזה. אנחנו נראה גם בפרק הבא, שאבשלום היה מנשק המון אנשים. זה הביטוי כאילו של, שאתה מנשק מישהו, זאת אומרת שהוא תחתיך. אנחנו עוד נעסוק בזה בפרק הבא. זה לא נשיקה של, של קרבת אב ובנו, זה נשיקה של קבלת הסמכות, כן, הסמכות מעליך. אז אם כן, עשיית הצדק מול דאגה למלכות, הדאגה למלכות חשובה יותר. טוב, עדיין מחפשים אישה חכמה מתקוע דווקא מחלקו של שבט אשר, אומרים חז"ל, שעליו נאמר תובל בשמן רגלו. הרד"ק מביא פה מדרש חז"ל שהאישה הזאת החכמה משבט אשר שמתקוע, זאת הייתה שרח בת אשר, נכון? טוב, זה כמובן מסובך מאוד. שרח בת אשר כבר מתחו עד כאן את כמה שאפשר למתוח, וממשיכים למתוח עוד קצת. היא הייתה הבת של אשר, והיא הייתה עם יעקב כשיוסף נמכר, ואחר כך כשמשה רבנו בא לגאול את עם ישראל, היא גם הייתה שם, והיא באה וירשה את ארץ ישראל, גם זה מופיע שהיא הייתה בירושת הארץ, והיא גם נמצאת פה, חיה כאן ועכשיו. זה חז"ל, זה מדרש חז"ל, שהייתה פה שרח בת אשר. מה המשמעות של זה? מה פתאום עכשיו שרח בת אשר? למה זה חשוב להדגיש היא פה? אבל גם אם לא ככה, אנחנו רואים פה שזה חשוב, שזה אישה חכמה, והיא באה ממקום מסוים, תקוע, זה מישהי מאוד מסוימת שמחפשים אותה. אישה חכמה מופיעה בהמשך הספר עוד פעם. יש עוד פעם אישה חכמה, בפרק כף, פסוק זין. גם שם כתוב, ותקרא אישה חכמה מן העיר, וגם שם אומרים, זאת הייתה שרח בת אשר. עוד פעמיים חוזרת אישה חכמה, ופעמיים מדגישים שזה שרח בת אשר, ככה זל מדגישים. זה דבר שדורש הבנה. בסוף הפרק יש פסוקים שהם מאוד מוזרים. מספרים בפסוק כ"ד שאבשלום הולך אל ביתו ופני המלך לא ראה. וההמשך הטבעי של פסוק כ"ד היה צריך להיות פסוק כ"ח. וישב אבשלום בירושלים שנתיים ימים לפני המלך לא ראה, ואז הוא אומר, מה, אני כבר שנה ושנתיים לא רואה את התנאי, אנחנו, נו, יואב, תעזור לי. אבל באמצע, בין פסוק כף ד' לפסוק כף ח', שהם מאוד סמוכים מבחינת העניין, פתאום הוא מפסיק הנביא בשלושה פסוקים, שלא קשורים לכלל הסוגיה שלנו. הסוגיה של אבשלום שחוזר הביתה. פתאום אתכם דבר על אבשלום. נעים מאוד, אבשלום, מי אתה? האיש הכי יפה בכל ישראל. מאוד חשוב, מאוד רלוונטי. אבשלום עכשיו הגיע לירושלים, מאוד חשוב לציין שהוא הכי יפה. מאוד מאוד יפה, להלל מאוד. להלל מאוד. אופנה, איך אומרים לזה? לא זוכר את המילה הזאת. מישהו שהוא מציג אופנה, איך אומרים לזה? שכחתי את זה. דוגמן, דוגמן. דוגמן, מאוד מאוד יפה. מכף רגלו ועד קודקודו לאבו, מה זה חשוב עכשיו להגיד את זה? מה זה משנה? ולא רק זה, היה לו שיער ארוך. היה לו שיער מאוד מאוד ארוך, מאוד מאוד יפה. וכשפעם בכמה זמן, אחרי שהשיער היה מאוד מאוד כבד, כן, אומר הרד"ק, היה מגדל את שיערו ליופי שיערו להתנאות בו, אבל פעם בשנה, אחרי שהשיער כולם כבר ראו, כבר נהיה קצת כבד, אז הוא היה גוזר את השיערות, ואחרי שהיה גוזר את השיערות, היפהפיות שלו, הוא היה שוקל את זה במשקל המלך, באבן המלך, זה דבר ששווה המון כסף השיערות שלו, כולם היו, השיערות של אבשלום, שוות המון כסף, ומאוד יפות. מה המשמעות של זה? שמישהו אחד שיש לו שיערות ארוכות, והן יפות, מאוד יפה, וגם הבת שלו מאוד יפה, אישה יפת מראה. חז"ל אומרים שאבשלום היה נזיר. חז"ל אומרים, זה משנה מפורשת במסכת נזיר, שאבשלום היה נזיר, וכשהוא גידל את שיערו כנזיר, ופעם בכמה זמן הקלו לו חכמים קצת לחתוך את שיערו, כי מאוד מאוד הכביד עליו, היה הוא נזיר עולם, אולי נזיר לתקופה מסוימת, נזיר לכל החיים, משהו מיוחד, וכיוון שהוא היה נזיר לכל החיים, שזה משהו מאוד מיוחד, אז לכן הקלו לו לחתוך קצת מעצמו. גם זה דבר שצריך להבין. זה גמרא בנזיר דף ד' עמוד ב', שאבשלום נזיר עולם היה. טוב, השר של אבשלום עוד יעסיק אותנו בהמשך, אבל המושג שר כבר רמוז לפני כן. המלך מבטיח לאישה בפסוק י' א', חי השם אם ייפול מסערת בנך ארצה. לא, אף שערה לא תיפול ארצה. כן, שערות. יש עוד אדם אחד שהוא היה יפה תואר מאוד, ובפשט הפסוקים הוא גם היה נזיר. בספר בראשית, פרשת וישב, נאמר אחרי שיוסף נמכר למצרים, כתוב בפרק למתת פסוק ו', אחרי שיוסף מבסס את מעמדו בבית הפוטיפר, והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה, חז"ל אומרים ביטוי מאוד מדויק, מסלסל בשערו. אותה הגדרה של חז"ל. יוסף יפה תואר ויפה מראה, מסלסל בשערו. יש לו שיער ארוך. הוא מאוד מאוד יפה, כולם רוצים אותו. אפשר להגיד שהשיער של יוסף הוא רק לקישוט, ככה יותר משתמע, מסלסל בשערו. אבל בספר דברים, בפרשת וזאת הברכה, וליוסף אמר מבורך את השם ארצו, בפרק למד ג' פסוק י' ג', ממגד ארץ ומלואה, נחלת יוסף מלאה ברכה, תבות לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. יוסף נקרא, יש לו ראש מיוחד, מה קודקוד, הראש של יוסף, קודקוד נזיר אחד, הראש של יוסף הוא ראש של נזיר. יוסף מגדל שיער, מצד אחד הוא יפה תור ויפה מראה, מצד שני הוא מוזר פה כנזיר. חז"ל במסכת שבת תפקוף למתת, אומרים מפורש שיוסף היה נזיר מיין, בגמרא מפורשת. בפרשת ויגש, פרשת מקץ, כתוב שהאחים יושבים ואוכלים עם יוסף, עוד לפני שהם יודעים בכלל שזה יוסף. אז הוא מזמין אותם לארוחה, בפרק מ"ד, פרק מ"ג, כתוב, כתוב שהם אכלו ושתו עמו. שפחתי את זה. כן. וישתו וישקרו עמו. אומרים חז"ל בשבת קוף למתת, וישתו וישקרו עמו, שעד אז יוסף לא שתה יין. הוא קיבל על עצמו נזירות מרגע שהוא גלה מבית אביו, ועד אז הוא לא שתה יין. זה הפעם הראשונה שהוא שתה יין מאז שהוא עזב את בית אביו. יש ביוסף יפה תואר ויפה מראה, ויש ביוסף נזירות. שרח בת אשר כובשת את עולמה בחז"ל בעיקר סביב יוסף. למה היא חיה כל כך הרבה שנים? חז"ל אומרים שהיא היחידה שהצליחה לנחם את יעקב אחרי שכל בניו באו ונסו לנחם אותו, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו וימאן להתנחם. היחידה שהצליחה לנחם אותו זאת הייתה שרח בת אשר, ובזכות שהצליחה לנחם אותו יעקב ברך אותה באריכות ימים. שרח בת אשר מצליחה לנחם את יעקב בקשר ליוסף ולהגיד ליוסף חי. יוסף חי. ולא רק שהיא מנחמת את אותו בקשר ליוסף, היא פעמיים נוספות מופיעה בהקשר של יוסף. בסוף ספר בראשית יוסף אומר לאחים שלו, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. הוא אומר שני משימות הוא מקשיר למשפחה: אחד, פקוד יפקוד; שתיים, עליתם את עצמותיי. הוא חז"ל שכשמשה הגיע והתחיל לדבר על גאולה, הם לא ידעו האם זה משיח אמת, משיח שקר. הלכו כל זקני הסנהדרין לסרח בת אשר ואמרו לו, יש פה מישהו שאומר שהוא המשיח. אמר לה, אמר להם שרח בת אשר, יש לי מסורת מיוסף. יוסף אמר שצריך להגיד את צמד המילים, פקוד יפקוד. הוא אומר פקוד יפקוד? כן, סימן שזה, סימן זה בסדר. זאת אומרת, איך מאמתים את משה בעזרת המסורת שיש לשרח בת אשר מיוסף, פקוד יפקוד. עוד פעם יוסף. שרח בת אשר, גם היא זו שעוזרת למשה ביציאת מצרים, ויקח משה את עצמות יוסף. איך הוא לקח את מצות יוסף? אומרים חז"ל, הרי הארון של יוסף היה בתוך הנילוס, המצרים הטביעו אותו בנילוס. איך משה ידע איפה למצוא אותו? הלכה אחרי שרח בת אשר. שרח בת אשר אמרה לו, הארון נמצא בנילוס, תעשה כך וכך, הארון יעלה בחזרה. שרח בת אשר, יש פה כוח מיוחד, הבת, האישה, יש פה איזה כוח נשי שנמצא בנחלת אשר, שבאופן שיטתי מוגדר בחז"ל כקשור ליוסף, לזה שיוסף יגיע וההבטחה של יוסף לגאולה תתממש, ועצמות יוסף כשנמצא אותם ונעלה אותם לארץ. מאוד חשוב יוסף. יוסף זה הציר. מי מוליד לנו את יוסף, מי בעצם נותן את החיבור העממי ליוסף, חיבור של כל החלקים, יוסף רלוונטי, יוסף חי, בעזרת השרח בת אשר הזאת. היא זו שהופכת את הרלוונטיות של יוסף, גם בחייו וגם במותו. כבר ראינו בפרק הקודם שהתנ"ך רוצה שאנחנו נשים את נושא יוסף ברקע. יש מגמה כזאת. רוצים שמאחורי הקלעים של הפרק פה, הפרקים פה של אבשלום, כבר בפרק הקודם עם אמנון ואבשלום, שיהיה פה יוסף ברקע. נתחיל להתרגל לזה שיוסף הוא מאחורי הקלעים. יש כותנות פסים, כותנת פסים, שזה פעם יחידה, ויש הוציאו כל איש מעליי, ויש ותתפסהו. מאחורי הקלעים פה מסתתר. יש פה ככה שביבים של יוסף מסתתרים פה מאחורי הקלעים. יש פה עוד, שרח בת אשר פתאום קופצת לפה. עוד פעם, פעם קודמת שהיא הייתה זה בעניינים של יוסף, היא חוזרת עוד פעם. ואבשלום, תזכר, אתה זוכר, היה עוד אחד כזה, שהיה מאוד מאוד יפה תואר, ומאוד יפה מראה, הכי יפה מכולם, וגם היה לו שיער ארוך, ואולי נזיר לפי חלק מהשיטות. אתה זוכר שהיה אחד כזה? אבשלום, אומר רבי משה דוד ולי, תלמידו של הרמח"ל, אבשלום ייצג בישראל את הזהות של יוסף. משהו באבשלום שידר את הפן היוסף, את הזווית היוסף שנמצאת כאן, או שצריכה להימצא כאן. אבשלום, איש השלום. ככה הוא נתפס. שלום. התנגדות לכוחניות מלכותית, התנגדות להשתלטות, לשעבוד העם אל המלך. שעבוד העם אל המלך זה לא טוב. אז זה דבר שהעם לא יכול לסבול אותו. המלך רץ קדימה והעם צריך לרדוף אחריו, וצריך ללכת להשתעבד אליו, להיות עבד שלו. גם אם המלך הזה הוא צדיק הדור, וגם אם מלך זה הוא קדוש ועליון, העם לא שם. זה תביעה גדולה מדי. מאוד מאוד חשוב לוודא שיש שלום, שיש אחווה, שכולם מוקשורים ביחד, שזה לא שהמלך רץ לשם והעם עבד שלו. יוסף הוא אח, יוסף הוא דואג לאחים, יוסף הוא מבשר את צורת הגאולה לאחים. יוסף לא יכול לדבר אלא שלום, כי יוסף היה מדבר שלום, אומרים חז"ל. כל הזמן דיבר שלום. נזיר אחיו. הוא ככה, כמו האיש הזה שלוקח אחריות על כל האחים. מה זה יפה תואר ויפה מראה? יפה. הרמוני, שלם, בלי מום. אין פה אפילו מום אחד קטן. משהו מאוד מאוד שלם. משום שמדגישה כל מה שהכל יהיה שלם, שלא יחסר פה שום דבר. כל ישראל יודעים, זה שאדם מאוד חשוב לו שהכל שלם שלם מכל הכיוונים. מאז סיפור בת שבע, יש מאחורי הקלעים בעיה. ניסיון נעשה להעביר מסר מאוד עליון, אבל מאוד חריף. המלך הוא הכל. המלך הוא ריבונו של עולם כמעט. המלכות היא הנושא. המלך הוא הראש, וכל העם הולכים אחרי הראש. והוא המנהיג. ותהי על ראש דוד. עטרת מלך, כמו בני עמון. וכולנו עבדים של המלך, כי הוא צדיק והוא קדוש. אבל זה קצת, זה קשה מדי. זה נקלט לא טוב. זה נקלט כהשתלטות, כהשתעבדות. תראה מה קרה לאמנון. תראה איך אמנון פירש את זה. אמנון פירש את זה כמותר ליורש העצר, לבן הבכור שהולך להיות המלך, לעשות ככל העולה רוחו. מותר לו להרוס את האחווה, מותר לו לבזות את האחווה למען המעמד המלכותי, ההשתלטות של המלך, אני עושה מה שאני רוצה. אין אחווה, זהו מת האחווה, אין אחים. אבשלום תובע את כבוד האחווה. הוא רצח את אמנון, נכון, הוא רוצח, אבל הוא מבטא את רגש האחווה. לא יכול להיות שאחד משתלט על אחרים. כולם צריכים להיות ביחד. נכון שיש מלך, אבל המלך צריך להיות לא אחד שהוא למעלה וכל העם קנויים אליו ועבדים שלו. לא, לא, לא. המלך זה צריך להיות משהו שכל העם הולך אחריו. כולם נמשכים אחריו. אומר המהר"ל בנצח ישראל שיש שתי מלכים בישראל, יוסף ויהודה. שני משיחים, שתי בחינות מלכות. ראש ולב. כך אומר המהר"ל. יהודה נקרא ראש. הראש, אומר המהר"ל, זה האיכות הרוחנית. שהיא אמורה להוביל, שם הנשמה נמצאת. הלב, הוא לא מבטא איכות רוחנית. הלב מזרים את הדם של כל, מגיע לכל האיברים. הלב זה המכנה המשותף שכולם שייכים אליו. יהודה זה הראש, הלב זה יוסף. תראה, אומר המהר"ל, שבהתפלגות הממלכה בספר מלכים, רוב השבטים הלכו אחרי יוסף. רוב השבטים, 10 שבטים, הלכו אחרי בית יוסף. למה? כי יש משהו ביוסף שהוא מבטא את האחווה, את המכנה המשותף. כולם קשורים. לכן משיח בן יוסף מקבץ נדחי ישראל. יהודה יבליט את הערך הרוחני שאליו כולם צריכים ללכת, אבל אנחנו לא שם. זה יהודה לקודשו, זה ראש עליון עליון. אנחנו שם. אתם לא שם, תרוצו. זה לא מעניין אותי איפה אתם נמצאים, תלכו אחריי. זה מאוד אידיאליסטי, זה מאוד קדוש, זה דוד המלך. אבל יש לזה מחירים. וזה יכול להתפרש גם לא נכון. רחבעם, נכדו של דוד, יאמר לעם, אבי יסר אתכם בשוטים ואני אסר אתכם בעקרבים. אני יותר קשה, אני יותר אכביד את העול עליכם. אתם תבינו מה זה. מצייתים למלך, מה שהמלך אומר זה קודש קודשים, וכולם עבדים של המלך. וזה יוליד את מרד ירובעם. על זה ירובעם ימרוד, ותהיה לו תמיכה ציבורית. וירגמו את אדוני רם אשר על המס, שיבוא לגבות מס, ירגמו אותו באבן. כי זה נראה השתלטות, המלך הוא למעלה, כל העם שלו. אנחנו רוצים מלך שהוא אחווה, שהוא מבטא את האחווה, הוא לב, הוא לא ראש, הוא לב. לב המלך על אבשלום. ויגנוב אבשלום את לב ישראל. יש באבשלום משהו שמשדר שלום. שלום, כלומר, כולנו אחים, כולנו ביחד. לא אחד למעלה וכולם תחתיו. נכון, יש פה מלכות, אבל זה מתואר, זה צירוף, זה העם, זה ביחד. מאחורי הקלעים של אבשלום מסתתרת הדמות היוספית המלכותית שחסרה פה. משהו יוספי לא נמצא פה. יש לנו שבט יהודה במלכות, אבל יוסף לא מדבר, לא מתבטא. יש כוח בישראל שנקרא יוסף, הוא צריך להתבטא פה. צריך תמהיל יוספי בתוך בית דוד. צריך איזון יוספי בתוך בית יהודה. יואב מרגיש את זה. צריך לבטל דוד שהעם, הרגשות העממיים, הנשיים, רגשות האחווה, רוצים אחווה, רוצים אבשלום הוא האיש שמייצג את זה. רוצים אותו. נכון, אתה המלך, אבל חסר לנו משהו. הוא ברח. על מה הוא ברח? כי הוא טבע את כבוד האחווה. הוא טבע את האלבון של המלך, הנסיך שמשתלט על מי שפחות, הנחות. עושה מה שהוא רוצה, משתמש וזורק. הוא טבע את אלבון העם, את אלבון המעמדות הנמוכים יותר. אני בא משם, אני מאשר, אשר הוא בן שפחות. הבן הוא אחת מהשפחות. הוא לא שבט נסיכי כל כך. ומה התפקיד של אשר? אפשר לחשוב. בכלל עסוק בדברים מהותיים, הוא נמצא רחוק, בגליל העליון, רחוק, רחוק, שבט אשר הוא בקצה של המדינה. הוא לא פה ליד ירושלים, וישלח תקוע רחוק, רחוק. אבל תדע לך, משם, משבט אשר, במקום הרחוק הזה שם, משם מגדלים זיתים עם שמן זית. אתה יודע מה עושים עם שמן זית? מהשמן הזה מביאים אוכל למלך. מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך, אומר יעקב. נכון, הוא לא החכם הגדול. אבל משם בא דבר שנותן למלך, למלכות, את השמן שלה, את החוזק הטבעי, העממי. אשר רצוי אחיו, כך נאמר על אשר, יהי רצוי אחיו. מה זה רצוי אחיו? שאומר משה, תמיד דואג כזה שיהיה טוב לכולם, דואג לאחווה, טובל בשמן רגלו. שמן זה מבטא דבר נעים, דבר כזה חלק, בלי ייסורים, מאיר פנים, מצהיל פנים משמן. אדם ששותה שמן זית, פניו צועלות, מאיר פנים. משבט אשר, אומרת הגמרא, בנותיו של אשר היו הכי יפות, ומהם היו נישאים, היו לוקחים בנות לכהנים, היו לוקחים משבט אשר. נכון, אנחנו לא קונים, אבל אנחנו עם טוב, אנחנו שבט נחמד כזה, כולם אוהבים אותנו. אשר זה השבט האהוב, השבט הנחמד. ארץ דשנה, שמן, זית, זיתים, נחלתו של אשר. שבט משפחתי, סרח בת אשר, היא היחידה מכל המשפחה של יעקב, שיודעת בזמן משבר לא לשבור, להחזיק את המשפחה. להחזיקה את המשפחה. והיא זאת שאומרת יוסף, כן יוסף, האיש הזה הוא גם, הוא כמוני, אנחנו חברים. הוא גם אחווה, הוא מעין אותו אחווה, שלום, אנחנו עובדים ביחד. היא באה, היא משדרת את התביעה העממית של יוסף. העם רוצה יוסף, העם רוצה אחווה. העם רוצה את הברכה הזאת. העם רוצה את אבשלום, הוא יפה תואר. יש לו שיער מאוד יפה. כולם יודעים על השיער שלו, הוא כל כך יפה. תבינו, זה לא שיער סתם, זה שיער של נזיר. זאת אומרת, שכל היופי שלו, וכל הדבר שהוא מושך עין, וכל המתלהבים, אין לו כל כך מוצא חן בעיני כולם, זה לא סתם, זה דבר שאיתו אפשר לעשות דברים גדולים. דבר שאפשר איתו לבנות דברים גדולים. יוסף מוצא חן בעיני כולם. אז הוא יוצא מזה דברים טובים, הוא נהיה משנה למלך, הוא מציל את האחים שלו, הוא דואג לאחים שלו, הוא מחלקל אותם מזון, מי דואג לאוכל? בסך הכל דואג לאוכל, אבל זה מה שיוצא מזה את האחווה. כולם ביחד, דואג לכולם, לכל המשפחה, שיהיה מזון. אבשלום קורא לבת שלו תמר, יפת מראה, נותן כבוד לאחותו הפגועה. תביאו אותו, רוצים אותו. הוא מבטא אחווה, שלמות, יופי. אולי הוא ממעמד פחות משובח, הוא בן אישה שהיא קצת פילגש כזאת, היא לא, היא, יש את יפה תואר, זה לא ממש כמו בן שפחה כזה. שבט אשר גם בן שפחות. יוסף גם, מעניין, עם מי יוסף היה הולך? עם בני השפחות, אומרים חזק. תמיד היה הולך עם בני השפחות. הוא תמיד דאג לאחווה. כן? והוא נער את בני מילה ואת בני זלפה נשך. הוא תמיד דואג לבני השפחות. כי האחים היו מבזים אותם, אומרים חז"ל. האחים ביזו את בני השפחות. יוסף תמיד חיבר, לא, אל תבזו אותם. הם חלק מהמשפחה. אנחנו בני אשר, אנחנו היינו מהמשפחות המבוזות. ויוסף קירב אותנו. יוסף דאג לחבר אותנו לעם. הנה, יש פה איזה דמות יוספית בתוך שבט יהודה. אנחנו רוצים אותו. אחותו הולכת עם קטונת פסים, כן, יוסף פה צריך לחזור. ואבשלום יודע שיש לו תמיכה ציבורית, יודע שהעם רוצה אותו, והוא רוצה להגיע, הוא רוצה להיות המלך. כל כך הוא רוצה להיות המלך שהוא שורף את חלקת יואב באש, חלקת שעורים. חלקת השעורים זהירות, כן, יואב יש לו חלקה משלו, חלקה משלו שהיא עכשיו מאוד יקרה לו. תדע לך, אתה מונע פה את טובת האומה, אתה צריך לוותר קצת על העניין הפרטי לחלקה שלך למען טובת העם. טובת העם אומרת שאבשלום פה יהיה גורם דומיננטי בממלכה, לא לחינם ישבנו אותו לפה סתם בשביל שיהיה בירושלים. הוא צריך להיות יותר בפנים. הוא צריך להיות משנה למלך. אבשלום צריך להיות משנה למלך, לא פחות מזה. ויואב מבין, נכון, זה נכון. מתאים וטוב וראוי שאבשלום יהיה משנה למלך. זה יאזן את המלך דוד. דוד הוא צדיק עליון, אבל העם לא איתו. יש ככה פתאום איזה רגשות מבולבלים. בת שבע, מה הסיפור שם בדיוק? אמנון, זה לא נראה טוב. הבן הבכור, זה המסר. אבשלום, הנה. להלל. היופי יהיה נושא מאוד מרכזי. אלא שמה שיכול להיות שלום יכול להיות גם אסון. אדם שהוא יכול להיות משנה למלך מאוד מאזן בשם השלום, צריך לבדוק שלא חסר לו צד אחר. כי מרוב שלום לפעמים מאבדים את האמת, ומרוב אחווה לפעמים עושים עוול לדין ולצדק. פרק י' אומר, בוא נוותר על הצדק, על הדין, למען השלום. זה מסר, אבשלום, איש השלום, קודם, מכריע יותר מאשר עשיית הדין והצדק. זה מה שהאישה אמרה, זה המסר שם שאלה מהאישה החכמה. יש פה מסר שהוא אמיתי, אבל הוא מסוכן. אפשר למתוח את זה למקומות קצת לא נכונים. האם בשם האחווה והשלום מותר למחוק את הערך שנקרא אמת? אבשלום יכול לתרום או יכול להרוס. הוא יכול לבטא נזירות יפה ויכול להיות משהו מאוד שקרי. שיער יפה זה יכול להיות דבר הכי מרומם, כמו אצל יוסף, זה יכול להיות דבר הכי מסוכן. אנחנו נראה עוד, בעזרת השם, עוד מקורות שמחברים בין אבשלום לבין יוסף. ולאור זאת נצטרך להבין, או נוכל להבין יותר נכון, את הדבר המדהים הזה, איך אבשלום בהינף יד כובש את הממלוכה בלי בעיה בכלל. הוא גונב את הממלכה וזורק את דוד. איך זה קורה? שזה כוח מדהים בבן אדם הזה. מה היתרונות שלו ומה החסרונות? אבל דוד, אבשלום בפסוק ו' גונב את לב אנשי ישראל. יש פה אדם שיודע לקלוע ללב. אבל עונשו יהיה, דווקא בגלל שהוא איש שיודע לקלוע ללב, עונשו, אומרים חז"ל, בפרק י"ח תהיה שיואב יתקע שלושה חיצים בלב אבשלום. אותו לב יכול להיות דבר מדהים, לב המלך עליו שלום, הוא יכול להיות סיבה לרמאות גדולה, ויגנוב, לגנוב את הלב, מה שיכול לגרום בסוף למטלה הכי גדולה. שלושה שבטים תקועים, שלושה חיצים תקועים בלב אבשלום, עודנו חי. שבוע טוב, הצלחה.